ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. אז תזכורת למי שרוצה לדעת איפה אנחנו ממוקמים בתוך המאמר, החלק הראשון במאמר שהכותרת שהרב צבי יהודה העניק לו, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. הרב צבי יהודה בעצם הוא יוצר המאמר במידה מסוימת, כמו שהזכרנו, בגלל שהמאמר הזה הוא שני מאמרים, שתי פסקאות מאוד ארוכות שנמצאות בפנקסים של הרב. הרב צבי יהודה מחבר אותם ביחד ובונה משני המאמרים ביחד סוג של מאמר אחד שיש לו היגיון פנימי, והוא פותח במימד הכללי. זאת אומרת, המימד שמאוד מזכיר את מאמר קרבת אלוהים שמופיע בתחילת ספר מאמרי הראייה. בחלק הזה הוא מסביר שלחברה האנושית יש שני צדדים שכל חברה אנושית בנויה מהם, ולמעשה גם כל יחיד, והם המימד האלוהי, ואחד זה המימד החברתי. המימד האלוהי כולל בתוכו גם את האידיאולוגיות וגם את השאיפות הרוחניות וגם את השאיפות הכלליות של הבן אדם לצאת מהמרחב הצר שלו ולהיות קשור למשהו גדול. זאת אומרת, אפילו לבן אדם שאוהד קבוצת כדורגל יש אידאה אלוהית שמופיעה בצורה מסוימת ויש אידאה חברתית. האידאה החברתית זה המועדון, האנשים שהוא קשור אליהם. אידאה אלוהית זה מה שהקבוצה הזו משדרת מבחינת התפיסות שלה, מבחינת הרצונות שמתבטאים בתוך הקבוצה הזאת. בסדר, זה כאילו באופן הכי נמוך אפילו, זה יכול להופיע ברמות האלה. וזהו, בן אדם לא יכול להתחמק משני הצדדים האלה. וגם אם יגיד לך בן אדם שהוא אתאיסט, והוא לא מאמין באלוקים, אז זה לא משנה, בגלל שיש לו אידאה אלוהית, פשוט היא מופיעה בצורה אחרת, הוא מאמין במשהו אחר.
תרבות.
מה? תרבות, הומניזם, קומוניזם, סוציאליזם, פוסט-מודרניזם, אפילו האידיאולוגיה הזו שהיא כאילו ללא אידיאולוגיה, פילוסופיה שהיא נטולת אידיאולוגיה, היא גם איזה אידיאולוגיה, היא אומרת שאנחנו לא מסוגלים לדעת את האמת, ולכן נגזרות מזה, למשל, תפיסות, ונגזרות מזה גם אמונות והתנהגויות. אתה אומר, איש באמונתו יחיה. מה זה אומר? זה אומר שאתה מאמין שבגלל שאין לי אפשרות לדעת את האמת, אז אני צריך לתת לכל אחד לחיות כמו שהוא רוצה. ויש לזה נגזרות חברתיות. בקיצור, הרב מסביר לנו שכל העולם בנוי מייחוד של קודשא בריך הוא ושכינתה. קודשא בריך הוא זה המימד של השאיפות הרוחניות, שכינתי זה ההופעה של הנטיות האלה בתוך המציאות. השכינה שוכנת בתוך הארץ. זה בעצם מה שהרב כותב במילים נגלות. הוא מדבר על המימד של קודשא בריך הוא ושכינתי, שמופיע באנושות, ועוד מעט נראה שהוא מופיע גם בתוך עם ישראל. ויש הבדל בין שני הצדדים האלה. יפה. אז הרב תיאר את המצב השלם, כשיש חיבור לאידאה אלוהית ויש חיבור לאידאה לאומית חברתית. מה קורה כשזה שלם? זה היה בעיקר בפסקה בלכתה ממעלה למטה, ממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות וכו'. ומה קורה מתי שזה מתנוון, מתי שזה יורד, מתי האידאה האלוהית לא מופיע. והוא ממשיך לתאר את הדבר הזה בפסקה שמתחילה במילים ויש אשר החיים המעשיים. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם רחוקה. עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת, בכלי מכשיריה הרחבים, ובצרכיה התרבותיים הרבים. בוא נסביר את המילים שנאמרות כאן. יש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. בוא נדמיין לעצמנו, כל הזמן אנחנו נותנים דוגמאות קטנות בזר אנפין. ניקח חברה אנושית, קבוצה קטנה של אנשים שמה שחיבר אותם ביחד זה איזה אמונה משותפת שהייתה להם. הם רצו להקים גמח, נגיד. ואז הם התאגדו ביחד ואספו כסף, ויש להם אפילו אירועים חברתיים, ויש להם דינרים שנתיים, ולאט לאט האידיאולוגיה של ישמע הם נכנסו, הלכה וירדה, וההיבט החברתי הוא התעצם. כל הצדדים המוסדותיים, כל הצדדים הארגוניים, הנהלת החשבונות, וכל הדברים שסובבים סביב כל הגמח הזה. אז הרב קורא לזה ככה, יש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. יש כבר ארגון חסד רציני, מכניס גם כל שנה סכומים לא מבוטלים. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. הכל טוב. והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, זאת אומרת, המימדים הרוחניים שהניעו את כל התהליך הזה, כי היא שמה בעצם רחוקה. הצדדים המעשים כל כך תפסו מקום, שכבר לא ברור כל כך הנקודה. גמח זה קצת פשוט, בגלל שברור לכולם האידיאולוגיה. אבל תחשבו על חברה מסוימת שכבר המימד הרוחני לא מחבר ביניהם. בוא נגיד ככה, ניקח נגיד את מנהל החשבונות, הוא כבר לא זוכר מה הוא בא לכאן בגלל שהוא צריך לעבוד, הוא צריך להרוויח כסף, לא מעניין אותו כל כך מהאידיאולוגיה של החברה. מה שמעניין אותו זה שהוא רוצה להניע, הוא רוצה להביא הרבה כסף לארגון כדי שהוא יוכל להתפרנס טוב. לא מעניין אותו כל כך כבר אידיאולוגיה. זהו קורה כהי שמה בעצם רחוקה, עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים.
שזה גם באדם עצמו מצוי הרבה מאוד.
נכון.
אתה רואה את זה שנגיד מי שרוצה לעשות לחברה שלה מולדת, כל בעצם היא מתחילה להשקיע בטירוף, ממש ממש להשקיע, היא כל כך משקיעה שמתישהו כאילו מה שהיא רוצה זה שיתפוק כמו שרון כל מה שהיא השקיעה, וכאילו הקטע הזה של לשמח את החברה שזה כאילו מטרה של מולדת, קצת היא שכחה אותו, היא כבר, מה
שמעניין
את זה, האמצעים
שבהם משתמשים. נכון, הדוגמה שנתתי היא דוגמה מצוינת, ודוגמה יותר בולטת, זאת אומרת, זה עוד בקטנה, זה קורה מתי שזוג מתחתן. זאת אומרת, לפעמים מרוב הארגונים לחתונה, והאולם, והצלם, והפה, והשם, אתה שוכח שיש פה בסופו של דבר, מה?
תיגרה.
תיגרה, כן, לית כתובה בלא תיגרה. זאת אומרת, יש מריבה תמיד סביב חתונה, למה? בגלל שהצדדים הטכניים תופסים את המקום לצדדים המהותיים. וזה בעיה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שזה נוטל את טעם החיים. מה שנותן את טעם החיים לכל דבר, זה לא הטכני. זה התוכן נותן לאירוע את הכיף שלו. נכון, שכיף לך לבוא למקום. למה אתה בא לעבודה? אתה בא לעבודה כי או שאתה חושב שאתה עושה משהו משמעותי, או ש... הביחד של כל הקבוצה הזאת עושה משהו, נכון? אבל אם בסופו של דבר אתה מתחיל להתעסק רק בממדים הטכניים, כבר כל הטעם הולך. בדרך כלל מריבות מגיעות במקום הזה. אתה עשית ככה, לא, אני רוצה ככה. רגע, מה, לא, מה אנחנו עושים פה? כמו שאמרת, היום הולדת זה העיקר פה, לשמח את החתן והכלה, לשמח את כלת היום הולדת.
למה בכל זאת הצדדים המעשיים לעתים כן ממלאים אותה?
קודם כל, כי אנחנו חיים בעולם המעשה. עולם המעשה יש לו כוח מאוד מאוד גדול, קודם כל מההיבט שמאוד קל להניע את הדברים המעשיים. זאת אומרת, אידיאולוגיה זה דבר שמאוד קשה לכנס סביבו אנשים. זאת אומרת, אחרי שיש לך משהו שאתה מאמין בו, אז אתה מכנס סביבו. אבל להיות אדם טכני זה מאוד קל. לא דורש ממך מאמץ. אז אני חושב שיש פה שני מימדים שאמרתי. אחד זה שזה יותר קל. הדבר השני הוא בגלל שאנחנו חיים בתוך העולם המעשי. עולם המעשה, דברים נמדדים בהצלחות שלהם, בצד המעשי שלהם.
אינרציה שלו.
כן, אבל זה לא רק אינרציה. זה כמו שדיברנו על זה בשיעור של הקלח, שהגוף שלנו לא מתוגמל על ידי רעיונות, הוא מתוגמל על ידי מעשים. והרבה פעמים, כמו שהתאמר, אני חושב, אלא בסוף, יש נטייה לאיש המעשה לזלזל באיש הרוח. ודיברנו על זה שבוע שעבר, על זה שקין רוצח את הבל. קין הוא איש המעשה, איש הביצוע. והבל הוא איש הרוח. והוא מואס באיש המעשה. הצד המעשי מבחינתו זה כלום. מה זה הצד המעשי? זה טכני. ואיש המעשה אומר, מה אתה, אתה כולך דיבורים. אין שום מעשים, אין תכלס. וזה המאבק שקיים בתוך האדם גם עצמו. זאת אומרת, האיש המעשה הוא מזלזל באיש הרוח, למרות שבלי רוח, אז לא יהיה לצד הטכני שום קיום. אז מי בראש? איבן ישי בראש, לא בעינה. אם הוא בראש, אני לא הולך. זאת אומרת, זה הנטייה גם של הצד המעשי של ירובעם. זאת אומרת, הסיפור של הצד ה... מה? כן. זאת אומרת, הצד של יוסף, הכוח של יוסף, זה כוח שמודד את הדברים לפי המעשה שלהם, המעשיות שלהם. בגלל זה הוא גם צדיק. למה הוא צדיק? כי צדיק זה לא אדם של דיבורים, זה אדם שלמעשה הוא לא נופל. הוא לא נופל, כן. הוא יפה. הוא יפה. למה הוא יפה? כי שהצד החיצוני שלו צריך להיות יפה. הוא מודד את הדברים במעשיות, הוא לא בדיבורים. ואיש הרוח הרבה פעמים נופל, יש לו נפילות מאוד מאוד עמוקות. הוא בעל תשובה, כמו יהודה. הוא נופל, נופל עמוק, אבל מה? יש לו שאיפות, יש לו רוח. הצדיק הוא כאילו כבר לגמרי בתוך המרחבים של הפעולות. הצד המעשי, מה שחשוב. אני לא מודד את הדברים ברוח. מה?
בכל המועד.
כן.
כן. יש מצבים שבהם החיים הפנסיביים של המעשה, כאילו המעשים, הכלים, הם ממלאים את האדם כאילו באיזה מין סדר כזה שהוא בתוך מעגל החיים, הוא מפיק, זאת אומרת, זה לא מפריע לו שהוא... אין לו את האידאה האלוהית.
נכון.
הוא חיים, הוא חיים.
נכון. יותר מזה, אני חושב אבל ש... דיברנו על זה גם, דיברנו על זה בסוף השיעור, על העניין שהיום בחברות גדולות במשק מבינים שכסף יכול להניע עד שלב מסוים. זה אומר שעד סכום מסוים של כסף, של הכנסה חודשית, אתה יכול לגרום לאנשים לעבוד יותר. מסכום מסוים זה כבר לא מניע אותם. מה שמניע אותם, אתה חייב לחבר את החברה לאיזה חזון משותף. זה אומר שגם מה שיניע אותך, כמו שאתה אומר, זה נכון עד גבול מסוים. אם נגיד הסבל הוא כל כך גדול ביחס לתמורה, אז בן אדם נגיד, מה לי מהחיים האלה? מה אני מרוויח פה בכל העולם הזה? אז זה נכון עד גבול מסוים. ואנשים, ככל שאתה אדם יותר רגיש ויותר רוחני, אז זה מפריע לך בשלב יותר מוקדם. בגלל זה אנשי הרוח הם מואסים במצב יותר מוקדם מהאנשים הטכניים והמעשיים של העולם. בן אדם שיש לו ג'וב טוב, הוא מסודר. שואלים אותו, רגע, אבל מה החברה שלך? היא לא עושה כלום, היא לא נותנת שום דבר. אז הוא אומר, אז מה? הוא נותן לי כסף, מה אתה רוצה? ואיש הרוח הוא רגיש לזה. רגע, למה? כאילו, אני לא רוצה להרוויח כסף, לא מעניין אותי הכסף, מעניין אותי שאני אעשה משהו חשוב בעולם הזה. ורוב האנשים, אגב, זה טוב מאוד שלא כל האנשים, מה שמעניין אותם זה הרוח. באמת, לפעמים אני אומר לעצמי, וואי, איזה מזל שיש אנשים עובדים בעבודה הזאת. לא הייתי מסוגל יום אחד להחזיק מעמד בעבודה כזאת.
זה ברמב"ם.
מה?
כן,
כן, בהקדמה למשנה. נכון, בהקדמה למשנה הוא כותב את זה. כן, אבל הרמב"ם הוא מאוד דיכוטומי בעניין הזה, הוא מאוד מזלזל במידה מסוימת באנשים, בהמון הזה. הוא אומר, כל האנשים האלה זה בשביל החכם הזה. כולם זה בשבילו. ואנחנו היום נוטים...
הסתכלות שנייה ברמב"ם רואים שזה... בשבילו גם בשבילם.
כן, ברור, אבל זה אומר כאילו... הבנתי, אתה כאילו...
זה לא הולך לריק. מין אדמור כזה.
כן, 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 כן. כן, אבל כאילו... תבין שזה המקום שלך. תבין איפה אתה נמצא. זאת אומרת, זה... אגב, זה לא דבר פסול. זאת אומרת, זה לא דבר פסול. זה תפיסה מאוד בריאה, שבן אדם מבין שיש מדרגות. כן, שיש מדרגות. מדרגות. אז צריך להיזהר שזה לא תופס תפיסה אריסטוקרטית. אריסטוקרטית זה אומר שיש אנשים שהם, יש אנשים שהם נחשבים, יש אנשים שהם בדרגה יותר גבוהה. אצל הרב קוק למשל באורות הקודש הוא כותב שיש להמון דברים לגדולים לאנשי הרוח הם. יש להם הכרות יותר בריאות לאנשי הרוח.
אריסטוקרטית זה מה שלמשל הפילוסוף
בדיוק, בדיוק. זה לא סתם שזה נקרא שם אריסטו. התפיסה האריסטוקרטית, האריסטוטלית, היא קשורה לעניין הזה. יש את כן, בדיוק, בדיוק, נכון, הוא אומר שם שהאקלים שהוא חי בו לא מאפשר לו את פיתוח החומר שיוכל לקבל רוח ברמה גבוהה. עכשיו, לפי מה שהרב כותב כאן, זה גם נכון. זאת אומרת, זה נכון. שאדם בעל מזג חם מאוד, זה אדם שהאידאה האלוהית לא תוכל להיכנס לתוכו בצורה שלמה. כי הוא כל כך מונע מדחפים, כל כך מונע מאמוציות, שהוא לא מסוגל לקבל דברים מוכנים. זה מה שהוא כותב כאן בתחילת הפסקה, בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי. הגיאוגרפיה משפיעה. יש מקום להאריך בזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שמוצא התרבויות זה מאפריקה. נכון? טוענים, כן, זה השערה.
שאדם הראשון, לא אדם.
כן, 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 כן. זאת אומרת, עכשיו יש בזה משהו. יש בזה משהו, כי זה אומר שה... כן, הבהמיות זה, עוד פעם, זה מימד ביקורתי. אני חושב שיש בזה גם מימד מסוים שאדם מחובר מאוד לצד ה... כן, לצד הגופני שלו. אם היית בונה ישר איזה איש רוח, אז הוא לא היה מחובר לצדדים המעשיים שלו, לצדדים האמוציונליים שלו. מה?
קודם כל.
כן. לא, אני חושב שיש פה איזה גם מימד, זה נעוץ סופם בתחילתם. שהצדדים הכי הכי נמוכים, הם גם מאירים איזה אור מאוד מאוד גבוה. זה כמו שבאינטואיציות אתה מרגיש דברים שלפעמים הצדדים הרוחניים לא מספיק קולטים אותם בזמן. זאת אומרת, אנשים מאוד פשוטים, הכי נמוכים, הם מרגישים באינטואיציה שלהם משהו שגם איש הרוח, הוא מסתבך עם הרוח שלו ולא מצליח לזהות. זאת אומרת, יש משהו בזה שאתה מחובר לצדדים הכי הכי פשוטים שלך, שאתה יודע למה אני נמשך, למה אני לא נמשך. זה קצת כמו שפרויד לקח את זה לכיוון של האיד. האיד, הצדדים הלא מודעים, יש בתוכם, מסתתר בתוכם ידע מאוד מאוד עמוק על הבן אדם. אז הוא לקח את זה לצדדים הלא מודעים, לצדדים היצריים, אבל יש גם צדדים רוחניים לא מודעים.
סוד הקורבן שמתחת להסרפת.
לא הבנתי עד הסוף.
הכוזרים,
שואל אותו למה. כן, כן, כן.
זה סוד גדול.
כן, כן, כן. מתחת להסרפת. יפה. כן, כן. אז כל זה הייתה הערת ביניים על השאלה שלך שלפעמים רואים שזה כן דווקא מניע. זאת אומרת, הצד המעשי כן מניע. אז אני אומר, א' זה מניע עד גבול מסוים, וב' יש אנשים שזה גם אותם לא מניע אפילו בהתחלה, או מאוד בקלות כבר נגמר להם הסוס על הדבר הזה. טוב, אז נחזור למשפטים. אז במצב הזה הירוד תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית. שמה היא הווייתה היסודית? האידאה האלוהית. נכון. שהוא הרעיון האלוהי. אז אתם זוכרים ששבוע שעבר הזכרתי את הדברים של הרב ממאמר דעת אלוקים? הרב כותב שיש שתי סיבות שאדם רוצה להסיט את המבט שלו מהרעיון האלוהי. שתי סיבות. הרב אומר שם במאמר דעת אלוקים. אחד, זה שהרעיון האלוהי הוא נראה לו כל כך משתלט, כל כך לא גבולי, שהוא מרגיש שזה חונק את החיים שלו. ואז יש שתי דרכים להתמודד עם המצב הזה. אחד זה להקטין, שזה הצד האלילי. זאת אומרת, אני לא יכול להסתכל על אלוהים שהוא משתלט לי על כל החיים, אז בוא נהפוך אותו למשהו קטן, לחלק מהחיים. ואז זה כולל בתוכו את כל המראים בישין של העבודה זרה. והצד השני זה חילוניות. זאת אומרת, אין רוח בעולם. אין רוחניות בעולם. או אין רוחניות טרנסנדנטית. לא, הרב כותב שם שזה שתי אופציות, ובאמת אנחנו רואים שאלה שתי אופציות. יש חברות שהולכות לכיוון פגני, או תקופות בהיסטוריה שהולכות לכיוון פגני, ויש חברות שהולכות לכיוון הומני.
כן, אבל גם החברות החילוניות... מתוך נגיד המיקום היותר מהמקום הנוצרי שם צורך בחברות החילוניות.
כן, אבל זה היה כאילו זה שלבים שבהם לאט לאט אמרו רגע, בהתחלה אמרו יש אלוקים אבל הוא חלק מהחיים, הוא הטוב, הוא לא קשור לרע, הוא רק הטוב. אחר כך אתה אומר כן, אבל בעצם גם האלוהים הזה הוא לא בדיוק, זה בעצם סוג של השלכות שלי על משהו. אז אין אלוהים, יש אותי.
לא התפתחו חברות חילוניות כל כך אצל הערבים.
כן, כן.
שנייה, באסלאם, השבוע שעבר הרב עשה כמו חלוקה כזאת לפי נסות באסלאם, מה, איך זה, איך זה, איך כאילו זה מתבטא היחס לאלוקים, כאילו...
אז אמרנו שהאסלאם, שהמהות שלו הוא כניעה, הוא מבחינתו, האידאה האלוהית שלו מתבטאת באל חזק, שולט, שמכניע את כל מי שתחתיו, והוא שולט על כל החיים. כל החיים כנועים. מה החיסרון בזה? שזה לא נותן פיתוח. אין התפתחות אנושית. הצד האנושי מבוטל בחברות האלה. כן. אין פה. אין פה, זה מניטו אומר שישמעאל לא מדבר עם אף אחד במקרא. אין דיאלוג אצל ישמעאל. הוא לא, למה? כי הדיאלוג הוא הממד האנושי. לא מופיע הממד האנושי, כי הממד האלוהי מכניע את כל הממד האנושי.
נכון.
כן, של הנצרות. זאת אומרת, זה פיתוח של הצד הנוצרי. למה? כי יש שם אל אדם, מאמינים באל שהוא אדם, אז בעצם אתה, במקום לעשות השלכה לאל שהוא אדם, והוא מוכה לך וסולח לך, אתה בעצם, האדם הופך להיות האל. סוג של התפתחות כזו. עכשיו, זה התפתחות... אלא גיבור.
אלא במובן הארץ של המילה.
כן, כן, ברור.
במובן מה?
העריץ, העריץ. זאת אומרת, הוא גיבור. מה פירוש שהוא גיבור? איך מתבטא גיבור בעולם חומרני? שהוא מתגבר על מישהו אחר. כשאנחנו אומרים גיבור, כשיהודי אומר גיבור, מה הכוונה? שהוא מצמצם את עצמו. שהוא מוכן לתת קיום למישהו אחר. זאת אומרת, במה אני מתגבר? כשאני לא נותן ליצר שלי להתפשט אינסוף. כשאני מוכן לפנות מקום למישהו אחר. במה אתה מתגבר בזה? אני מתגבר על הרצון שלי להתפשט לאינסוף. הם מקבלים את המושג של גיבור במובן הכי פשוט. הגיבור, איך מתבטא גיבור? שהוא מתגבר על הכי הרבה אנשים. זה מה שנקרא מצוות הג'יהד. אם האל שלי גיבור, אז כולם צריכים להימחק. אני
גם הבנתי מי...
זה אותו דבר, עריץ. זאת אומרת, עריץ הוא צריך שיעריצו אותו.
לא, כאילו שיש לזה כיוון, זה הולך וגדל.
אגב, זה לא אומר שאנחנו מבטלים לגמרי את המימד הזה. יש מימד כזה. יש באמת מימד שגיבור יודע להתגבר על אחרים. כן. אבל מה זה אומר שהוא מתגבר על אחרים? יש לו צד שהוא מתגבר על אחרים. זה לא כל הצד שלו. כאילו, זה בדיוק הבעיה שדת הופכת את האל האינסופי, זאת אומרת, את האינסוף, היא הופכת אותו לחלק. מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על האלוהים בעצמו, אין לנו לית מחשבת תפיסה בכלל. אנחנו מדברים על האצילות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא דרך שהוא מתגלה בה. אז האצילות שלנו כוללת בתוכה את כל המידות. אבל הדתות לקחו חלק אחד, והפכו אותו, זה אלוהים. מה אלוהים? זה גיבור. גיבור. מכניע. בגלל זה, חברות כאלה, נגיד כמו חברות מוסלמיות, הן מעריכות גיבורים. מה זה גיבורים? אנשים שהורגים אחרים. כי בזה שהם נכנעים תחתם, מישהו נכנע תחתם, אז סימן שהוא גיבור. זה אותו דבר.
בעצם היהדות אומרת שאם הגיבור הוא הגודל האינסופי, אז זה כאילו
הגיבור
אפשר להיות שותפים.
כן, במקום גדולתו, שם אתה מוצא, אם ותנותו.
הוא עצמו חפץ בהגדרתך. הוא חפץ בחברים.
זאת אומרת, זה לא, שוב, בשפה של רוטנברג, הפסיכולוג, זה לא דיאלקטיקה. דיאלקטיקה זה אומר, זה או אתה או אני. או אתה או אני, ומישהו מנצח כל הזמן. זה כיפופי ידיים. שפה דיאלוגית זה אומר, אני פה, ואני מעניק לך כוח. זאת אומרת, אנחנו מנהלים דיאלוג. הדיאלוג, זאת אומרת, במובן הזה, מהלך האידאות הוא מהלך דיאלוגי, הוא לא מהלך דיאלקטי. זה לא האידאה האלוהית או האידאה הלאומית. או זה או זה ינצח. אני רוצה ששניהם יהיו ביחד. אני רוצה ששנינו נהיה ביחד בעולם. ו... פשיטה, ברור. כי המימד הנשי הוא המימד הארצי. הוא תמיד מבטא את המימד המטריאליסטי. מה זה מטר? זה אימא. מטריאליזם זה מלשון אימא. כי החומר היה נתפס בחברות הקדומות כקשור לצד הנשי. אתה יודע, מטריאליזם קשור לאימא. והאימא היא קשורה לעונג, היא קשורה לצד המקבל, לצד החלש כביכול. והחברות החזקות הן חברות שמאוד מכניעות את הצד הזה, לא נותנות לו מקום. ואתה רואה התאמה בין חברות מערביות לעלייה של מעמד האישה. למה? בגלל שזה חברות שמעריכות את הצד הזה, מעריכות את הצדדים הפשוטים. אז יש כאלה, כן, אז יש כאלה שיגידו היום, לא, הם מנסים להפוך את הנשים לגברים, שבעצם מעריכים גבריות, ואנשים צריכות להיות גברים. גברים, יש בזה מימד נכון, אבל אני חושב שבסך הכל, אתה רואה שעדיין יש יותר הערכה לדברים שבחברות אחרות לא העריכו. לא העריכו בכלל. לא אומר, החברה היהודית. החברה היהודית, לאישה היא המקום. בגלל שתמיד החברה היהודית היא ראתה בנשים מימד של גילוי אלוקי. צד אחד של האלוקות. אבל בחברות בינאריות, כמו נגיד החברה המוסלמית, האישה היא משהו שצריך, היא חלק מהמציאות, צריך להיכנע. ומי הנציג של אלוהים בעולם? הגבר. הגבר צריך להכניע. ולכן יש אלימות. למה אלימות? כי אלימות זה הדרך הפשוטה לאדם נמוך לנצח מישהו אחר. איך אתה מנצח מישהו אחר? אדם ברמה, אז הוא עושה את זה בצורה של שכנוע. אדם פחות ברמה, אז הוא עושה את זה בצורה כוחנית. ואדם ברמה מאוד גבוהה, הוא לא צריך להכניע. לא צריך להכניע, לא בשכנוע ולא בשום דבר אחר. הוא חי את חייו, אם צריך להעיר, מעירים, אם צריך, אבל לא צריך להתעסק כל הזמן בשכנוע. היא גם, כן.
לכאורה שלוקחים את הצד של הסובייקט הזה, ובעצם הוא, אני אומר, בתרבויות המערביות, נגיד נקרא לזה הפרוגרסיביים, הם לא אומרים, או אנחנו כל כך טובים, כולם יצטרפו אלינו, אלא הם כאילו בעצם כופים את הסובייקטיביות, כאילו, הם לוקחים את הפוסט-מודרנה של חוסר, אז...
ברור,
זה... משם הגיע המקום של הפיכת אנשים לגבר. תוך המקום של אני מעריך נשיות, אז אני חזרה הופך את הנשיות לקופה. כי אם אני מעריך אותה, אז עכשיו העניין הכפייתי הוא יענה הגברי. כלומר, של המתגבר.
יש פה משהו. זאת אומרת, אני חושב שאתה נוגע פה באיזה נקודה, שאני באמת מנסה לפעמים להבין מאיפה מגיע הצד האגרסיבי. זאת אומרת, אפילו פוסט-מודרניזם, אפילו פמיניזם. שאתה אומר, הנה, אני רוצה שאישה תהיה אישה. למה מגיע הצד הכוחני שאתה מנסה עכשיו לכפות שכולם צריכים להבין את הדברים ככה? כי הממד הכוחני הוא מימד, כל דבר חלקי יש בו מימד של כוחניות. כל דבר חלקי. אפילו חסד שאתה לוקח אותו רק לקצה הוא הופך להיות כוחני, כי אין לו איזונים, אין לו בלמים. מתי שאתה תמיד מחזיק את החשבון לכאן ולכאן, תמיד יש לך בלמים. אתה אומר, בסדר, יש צד כזה ויש צד כזה, אני לא צריך לכפות. מתי שאתה רק לצד אחד, אז אגב, יש לזה כוח מאוד גדול, חבדניק, חבדניק הוא, יש לו המון המון עוצמות, למה? כי יש מטרה מאוד מאוד ברורה, ויש משימה, אבל זה שייך לאותו דבר. זאת אומרת, יש פה איזה מימד מסוים שאתה מחזיק בצד, בחלק, ובגלל שאתה חושב שלהחזיק בחלק זה הדבר הכי חשוב, אז אתה אותו מפיץ ברמה הכי גבוהה.
אתה נהיה בו בעצם, כאילו, ההפצה זה עניין, נקרא לזה האלוקי, המשפיע, אני בעצם גברי.
כן, זכרי. בוא נגדיר את זה זכרי. זה אנרגיה זכרית. אנרגיה זכרית היא אנרגיה פועלת. ואנרגיה נקבית היא אנרגיה נפעלת. עכשיו, מה זה אומר נפעלת? אנחנו רואים שהראשון שהוא יהודי מבטן, הוא יצחק. זאת אומרת, המימד של הגבורה מופיע דווקא מבטן. למה? כי יש מימד חיצוני קצת בזה שאתה מנסה להשפיע כלפי חוץ. מתי שאתה לא מנסה להשפיע כלפי חוץ, יש בזה מימד הרבה יותר פנימי. מי יותר משפיע? נכון. מי יותר משפיע? בן אדם שמנסה כל הזמן לשכנע בדיבורים אחרים, בן אדם שחי את החיים שלו, ובאופן עקיף אתה רואה את ההתנהגות שלו. מי יותר משפיע?
אני חושב
חד משמעית. אדם שבאופן עקיף משפיע, הוא יותר משפיע. זהו, אני חושב שזה נקודה גם, אפשר לחבר את זה לכל המשמעות של הפרשה חיי שרה. מה הקשר חיי שרה? לתת שם שלם לפרשה שהיא כאילו בכלל לא נוכחת בה. יכול להיות שזה גם הפרשה היחידה שנקראת על שם אישה. זה דבר מעניין. יכול להיות שבגלל, דווקא בגלל כל הסיפור של יצחק שמתגלה פה, ויצחק הוא מסתתר דנוקבה, זאת אומרת, יש לו מימד נקבי מאוד מאוד חזק, עד כדי כך ש... כן, זהו, עד כדי כך שהאורחה עם הקדוש אומר שבפרשת העקדה, הוא היה צריך לקבל את הצד הזכרי שלו. עד אז היה לו רק צד נקבי. לא היה לו צד זכרי.
גם בבייבה, מה שהיה צריך להיות איזו התאחדות של העניין שרה באברהם כדי שיברד יצחק.
זה לא זכרתי, אבל...
משהו בסגנון.
בעצם עוד פעם זה אומר שיצחק שהוא הצד הארצי, הוא לא יוצא מארץ ישראל, הוא הצד הנקבי של הזהות היהודית, הוא הצד הלא מנסה להשפיע, לא מנסה לפעול. עכשיו הנפעלות זה צד אחד, אבל הנפעלות גם יש לה מימד שאני לא מנסה לכפות את עצמי על אף אחד, לא מנסה להשפיע על אף אחד. ואברהם אבינו יש לו עדיין מימד שהוא מאוד אוניברסלי, במובן אני רוצה להשפיע את התפיסה שלי על כולם בשם השם אל עולם. כן, מה בזה שהיא מוציאה
גרשת בן העמה, זה אני קורא לה שרי. הרי לא כתוב לשנות את השם שלה, כתוב שהשם שלה שרי. אתה אל תקרא לה, כתוב שהשם שלה שרה, אתה קורא לה שרי, כי אתה חושב שזה שהיא רוצה את הבית, אז היא בעצם שרה שלך, שרי, זה מה שכתוב ברשי, שרה לי. בעצם היא שרה לכל העולם.
זה עוד, זה מחזיר את המימד של שרה.
שרה צודקת פה בביקוח הזה. נשמע בקולש.
אני מקבל. זאת אומרת, אתה אומר שמה שמחזיר לעם ישראל את הזהות הלאומית שלו
זה
שרה. כן, אבל מה זה הזהות הלאומית? מה היתרון של הזהות הלאומית על פני הזהות האוניברסלית? כי מתי שיש לך מימד אוניברסלי, אתה מנסה לכפות את העמדה שלך על אחרים, זה מראה גם שאתה חלש, לא מראה שאתה חזק. דווקא אדם חזק הוא לא מנסה להשפיע כל הזמן על אחרים, כי יש לו ביטחון עצמי, הוא בטוח בעצמו.
לא יהיה בכלל לאום, זה דעת אוניברסלית, כמו
אסלאם
כזה.
כן, כן. כאילו אברהם, בגלל זה הוא רוצה להמשיך את הצד שלי. לו ישמעאל יחיה לפניך. כל זה היה עוד פעם הערה לנסות להסביר את את החיסרון, מה קורה מתי האידאה האלוהית לא מופיעה. ודרך זה הסברנו את שני הצדדים, הצד המטריאליסטי הפגני והצד השני זה הצד החילוני. זה מתוך מאמר דעת אלוקים. ומה שרצינו להגיד כאן זה כדי להסביר למה שחברה תתרחק מהצד האלוהי שלה, למה שחברה תרצה לעזוב את האידאה האלוהית. אז אפשר לומר שיש שלוש סיבות. סיבה אחת זה בגלל שהצד הטכני מתגבר על הצד האלוהי. סיבה שנייה זה בגלל שהצד האלוהי הוא גדול מדי וכובש מדי, זה בדתות בעיקר. ואז הולכים לשני צדדים, צד אחד זה פגניות, עבודה זרה, והצד השני זה לעזוב לגמרי את הממד הדתי וללכת לכיוון חילוני. בסדר? טוב. אבל כאן תפגוש הראשונה, נקרא את המשפט מלפני כן כדי שזה יהיה מובן, אז תיסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. ולא טובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. אבל כאן תפגוש הראשונה, שזה האידאה האלוהית, הלאומית, סליחה, אז תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. אל תבוז כי זקנה אימך, אל תקרי אימך אלא אומתך. זאת אומרת, זקנה וחולשה יש רק במימד הלאומי, במימד החברתי. המימד האלוהי, באידיאולוגיה אין חולשות. חולשה יכולה להיות רק בכלי שמחזיק אותו.
נשמע קצת שאומר, סודר, גם האימפריה הזאת הכי חזקות, סודר יפלו.
אימפריות קורסות, נכון. הוא אומר את זה בצורה מאוד חריפה בהמשך. אבל כאן תפגוש, כשקראתי את הדברים, באמת יש מימדים מסוימים שאנחנו נמצאים בצמתים מאוד מאוד דומים, שהחברה הישראלית נמצאת היום במקומות מאוד מאוד דומים. זה לא החברה הישראלית, זה החברה העולמית. כל החברה המערבית נמצאת בשלב מאוד מאוד דומה. כן.
מה קורה כאשר היה איזה רעיון אלוהי בקבוצה, עבר הזמן
הצד החברתי, מה שהוא קורא אידאה לאומית, הוא עולה והוא מתחזק והוא גורם לאנשים להתעסק מאוד בצד הטכני, בצד המעשי, ומה קורה? לאט לאט טעם החיים הוא נחלש, בגלל שטעם החיים יכול לבוא רק מהאידאה האלוהית. הצד האלוהי, ראינו את זה בשבוע שעבר, מתי שאתה לא מפתח אותו ולא מכניס אותו לסוג של בירור, אז זה לא יגרום לאנשים להימשך אחריו. לדוגמה, חברה שהרעיון שמניע אותה כהם מאוד, הם רק מרגישים אותו, הם לא יודעים להסביר אותו במילים, אז זה לא יגרום להם לרצות ללכת אליו, כי הוא נראה להם ילדותי כזה. והצד הטכני הוא נורא מפותח, נורא נורא יפה, הכל כאן תראה מדהים. אז בעצם הם מרגישים באופן סמוי שהם לא רוצים להתקרב למימד האלוהי. כי המימד האלוהי הוא כזה כלום.
לא. אנחנו לא במצב
של געגועים, כחברה? כן, בטח, ממש. זאת האווירה הכללית. רק אני חושב שיש מימד מסוים עדיין שיש מאבק. יש מאבק, כי אני חושב שזה רק יחידים מרגישים את זה. כחברה עדיין אנשים מעריכים את הצד הטכני יותר מאת הצד הרוחני. את התכלס. אבל זה גם, שוב, אני לא רוצה להגיד דברים חדים לצד מסוים, כי אתה רואה שמתי שיש מלחמה או מאבק, אז מה עולה בתוך החברה? הערכים. הערכים חוזרים.
הערכים של סולידריות.
לא, זה לא רק סולידריות, אני חושב אמונה בצדקת המאבק, בציונות.
אבל לא מבוררת. רק ידיעה שהיא בטוח איכשהו מבוררת, אבל לא יודע עכשיו. כאילו כן, צריך פה את הציונות, צריך בית יהודי ליהודים, אבל לא דבר מבורר. כמו, הנה, איזה טוב שיש לנו מדינה, אם לא ישבים אותה.
נכון, אבל אני חושב, כן, זה לא שהאדם הדתי, לא שהאדם הדתי, זה נכון שהאדם דתי יותר מבורר את זה. למה? בגלל שהוא יודע לתת לזה שם. הוא יודע לתת לזה שם, על מה אני נאבק. זאת אומרת, הסיפור שהיה בפיטסבורג עכשיו, האם אתה יכול להסביר מה קורה פה מבחינה מעבר לטרגדיה האנושית? קורה פה משהו? מה קורה פה? האנטישמיות הזו, מאיפה זה בא? מה קורה? אבל מתי שאתה תצטרך להסביר את זה, אז אתה תצטרך גם אולי לשלם מחיר על הדבר הזה. כי זה אומר שהיהודים צריכים להבין שהסיפורים האלה מדבר שצריך להניע אותם מאיזה פעולה, זה לא... ואז אתה אומר, אתה אומר שבגלל זה, זה עונש, בגלל זה, אז אתה לא יכול להגיד כלום בסוף. זאת אומרת, ברגע שיש אידאה אלוהית ברורה, אז צריך גם להבין מה עושים כתוצאה מהדבר הזה. זה דבר שעליו יש המון המון ויכוחים. שהוא, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אני לא חושב שצריך לעשות ככה. רצית להעיר משהו? הוא עדיין לא, הוא לא מדבר על ציונות אפילו, בגלל שהוא מדבר על נפש האדם באופן כללי. הוא מדבר פה, הוא מטרים את הסיפור היהודי.
השאלה שלי
היא
בעצם, הציונות החברתית, הציונית, כן היה לה אידאה אלוהית, אפשר להגיד שהם שומעים רעיונות,
אפילו תנך.
אבל בד בבד היה להם איזה אנטי לאיזה אידאה אלוהית קדומה יותר או משהו כזה, כי כל האנטי שלהם ל...
חזל.
מאיפה זה מגיע? מה זה הדבר?
דיברנו על זה, מתי שלמדנו את ההקדמות, ש... ברוחו של ניטשה, הציונות החילונית שהלכה הרבה אחרי הרעיונות שלו, ברדיצ'בסקי ודומיהם, הם רצו לחזור לסוג של יהדות כנענית, או יהדות שמחוברת מאוד לגוף, מאוד מחוברת לארץ, מאוד מחוברת לעוצמות שלה. והיא טענה על כל יהדות הגלות שהייתה יהדות מוחלשת, מוקטנת, יהדות שאין בה את העוז, עוז החיים. והרב בעצם במאמר הזה הוא רוצה לענות על המקום של היהדות גם הגלותית. מאיפה הגיעה היהדות הגלותית? זאת אומרת, הם רצו ליצור תמונה כזו שהיה פעם יהדות של עוצמה, אחרי זה הפכה להיות יהדות מסכנה של סמרטוטים, ועכשיו אנחנו נחזור להיות יהודים חזקים, ונעזוב את כל השטויות האלה.
זה היה קצת מאבק גם בתוך הציונות החילונית, כי זה כאילו אנשי
כן, דיברנו על זה. דיברנו על זה.
שהתנגדו לאנשי הציונות המדינית.
של הרצל. כן, גם על זה דיברנו, על אחד העם, והמקום של אחד העם ביחס ל... כן. אז דיברנו על זה קצת, לא הרחבנו בזה, אבל משם זה מגיע. זאת אומרת, יש בתוך הציונות החילונית גרעין מאוד פנימי שמרגיש שהגלותיות היא אבי אבות הטומאה. מה הבעיה? שהחילוניות היא לא פחות גלותית. גם בתוך החילוניות יש מימד גלותי. כי זה המימד שהוא רואה את עצמו קנוע בפני התרבויות שיש מסביב. הוא לא חושב שיש לו משהו אחר. אני שונה. יש לי משהו לתת לעולם. זה בעצם המימד של יצחק קצת. זאת אומרת, המימד שאני, יש לי את הזהות שלי, את הייחוד שלי. אני לא, אני מודד את הזהות שלי לאור זה שאני משפיע על אחרים. והיהודי יש בתוכו מימד כזה, רצון להיטיב, רצון להשפיע על אחרים, שהוא מודד את עצמו ביחס לאחרים.
עכשיו, בימים האלה שאחרי מה שקרה בפיצפורג, אז נהיה שערה מאוד מאוד גדולה, ורואים את רגעים צומנים כאילו בין אידיאולוגיות. מה שכאילו, אני מצאתי קצת את הפרשות נסיעה, אז יש צד סמאלי שרואה את כל השחור בפוליטיקה, ביהדות, כל מיני דברים כאלה.
מי שמרואיין הוא מחול או מארץ? מחול או מארץ?
מישהו שכתב בארץ, מהארץ. שזה הצד ההוא של המפה, וגם קצת אנשים משם, אנשים מאוד מאוד מסוימים שהתנגדו בכלל, כי היום השליט של ארצות הברית הזאת הולך בישראל, הוא ימי, והוא זה. ולעומתם, סיפור למשל שאתמול או שלשום, כשהיה ככה מאוד כואב ואנשים הרגישו צורך לצאת לרחוב, אז ראו איזה מין כוס, ראו כוס שיוצא מהבית עם דגל ישראל ענק, וזה היה מין מצב כזה הפוך, שהוא פתאום מקשר את זה לישראל.
זה האנשים הפשוטים שיש להם את הרגש הבא.
כן, הוא פתאום מקשר את זה לישראל ואני מזדהה, אני אביא זה כזה. אתמול הייתי כאילו ליד חומות ירושלים, לחומה אתמול בלילה, ראינו ככה, יש עוד עם הקרנים עכשיו, הקרנים היה מאוד יפה את הדגל של ישראל בארצות הברית, ואנחנו אומרים, אנחנו איתך,
נכון, נכון.
זה ממש של שני כוחות, נאבקים, כי כל הזמן מדברים על זה שהיהדות הלא אורתודוקסית שם היא דווקא בצד ש... נראה קצת התרחק מישראל
ולא במקרה ישראל, ולא במקרה
ואז הם התנגדו כאילו לשליט של עכשיו זה נהיה נורא מסיבה
בטח, הקהילה היהודית בארצות הברית טראמפ מבחינתם הוא לא היה בשורה בגלל שהוא מאיים במידה מסוימת על ה... הוא מאיים על, על הקיום שלהם כיהודים זה לא בדיוק שהוא מאיים כי הוא לכאורה הוא אוהד של מדינת ישראל אבל הם לא ציונים. היהודים באמריקה הם לא ציונים.
זה ממש כאילו, טלטל אותי, שתמיד ממש שזה הגעת, שאני חשבתי שדווקא כל כך אוהבים את ישראל, הם כל כך
לבד. הם אוהבים את מדינת ישראל כדגל, ככוכב בדגל האמריקאי, אני חושב. זאת אומרת, הם לא רואים בה בשורה בפני עצמה, כי אחרת הם היו צריכים לעלות. הם רואים בה עוד משהו ששייך לזרם הזה הכללי. תחשוב, זה דבר שאתה יכול להיות.
אפילו החרדים הולכים בטראמפ בגלל שהוא
תמת בישראל. כן. יש פה, זה ברור. זאת אומרת, מה שהפיגוע הזה, הרי כולם רצו כביכול לדעת שפיגוע כזה היה על ידי מוסלמי ולא אנטישמי סתם. כאילו כולם אמרו, מה? מה, אנטישמיות בתור אמריקה? גבל. כאילו מוסלמי, אז כולנו אומרים, הנה עוד פעם האסלאם הרים את הראש שלו וצריך להוריד את הראש שלו, וזה פתאום לך אנטישמי.
גם הקטע שאתה הזכרתי
סתירה לפנים. מה פתאום אנחנו צריכים לתת נשק? אנחנו חלק מהחברה האמריקאית, אז כאילו, מה פתאום שנהיינו ימין בכלל?
נכון. בעיית איש הרוח. זה הבעיה של איש הרוח. איש הרוח הוא... יש לו איזו התנגדות פנימית גם למאבק בגבורה, בתוקף. כן, 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 כן. ואז בעצם שני, יש לו שתי תגובות. תגובה אחת זה שהוא נמחק על ידי הרוצח, והתגובה השנייה זה שהוא מתבולל בתוכו. הוא מת, בעצם. זה שתי דרכים למות. אחד זה להפוך להיות לגמרי כמור, הצד השני זה שהוא פשוט נכנע תחתיו. מה?
מה
העצה
היא?
אז עוד פעם, אנחנו מדברים כל הזמן על זה שאיש הרוח, ללא הערכה אמיתית גם לצד החומרי, הצד החומרי שכולל בתוכו גם את הצד הלאומי, את הצד החברתי, את הצד המציאותי, הוא לא אינו קיום. ולכן צריך להקים אומה שכוללת בתוכה גם אידאה אלוהית, גם אידאה לאומית, שמחוברות ביחד. כי החברות...
הסנדלר שם הוא מאמין בהשם.
כן, כן, שגם גם המעמד של הפועלים זה מעמד שיש לו איזה זיקה לאלוהי. אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל הרעיון הוא שכל עוד לא תהיה חברה, שגם החיים הרוחניים שבה מחוברים לחיים הארציים, אז אין שום דוגמה באנושות שאפשר לחיות גם את החיים החומריים בחיבור לאלוהות. וזה משליך גם לצד הגופני. בן אדם אומר, בטח אפשר להיות מחובר לאלוהים, אבל בלי הגוף. או, אפשר להיות בתוך המציאות הזו, אבל תדע לך שבלי רוח. הבל או קין?
אפשר שתיים, אבל צריך להתנתק מהחברה.
מה? לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, להתנתק מהחברה, לא, אין דבר כזה.
צדיק פרטי, הוא מצליח.
צדיק פרטי. אני חושב שרוב הצדיקים הפרטיים הם בדרך כלל גם פרשו. אין דבר כזה, נגיד האישיים שהם פרשו, הם פרשו מהחברה, גם הם פרשו מהמיניות. למה? זה הולך ביחד. אם אתה פורש מהחברה, יש לך גם תפיסה פנימית שאתה צריך לפרוש מהצד של החברתיות בכלל. כי בכל זה יש יצר. הם רוצים להתרחק מהיצר לגמרי, כי היצר עצמו יש בו מימד רע. בגוף יש רע. בגוף הלאומי יש רע. בגוף הנשי יש רע. מאיפה מגיעה התפיסה האולטרה-שמאלנית של עיתון הארץ? מסוג של תפיסת עולם שאומרת שכל לאומיות היא רעה. כל לאום זה רע. ולכן צריך כמה שיותר לבטל את המימדים הפוליטיים הלאומיים.
זה רק כי זה גוף או
כי אין דבר כזה להתעסק, אין דבר כזה לאומי שזה טוב. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. עכשיו, האם הם צודקים? הם צודקים. מבחינת הגויים הם צודקים. אומות העולם באמת, הפוליטיקה הולכת תמיד, כי אין אידאה אלוהית שמחוברת במהות שלה לאידאה הלאומית. רק עם ישראל הוא חיזיון יחיד באנושות, בהיסטוריה, שהצד הלאומי והצד האלוהי צמח אצלו ביחד. שלא היה, זאת אומרת, הרב ידבר על זה בהמשך, שהמדבר, בעצם התקופה שבה עם ישראל קיבל את התורה, זה היה סוג של בניין יסודי בסיסי של הצד הלאומי, והכל היה ביחד עם משהו אלוהי. הדגלים, למה עם ישראל הולך בדגלים? זה סוג של בניין של המימד הלאומי, אבל זה הולך ביחד עם מימד אלוהי. רוב העמים, איך הם בונים את התרבות שלהם? הצד הלאומי הוא לא קשור בכלל לצד אלוהי. או יותר מדויק, יש צד אלוהי, אבל הוא לא מונהג באופן פרטי על ידי צד אלוהי. זאת אומרת, מתי שיש מלחמה, נלחמים כמו חיות. אין איזה מימד מוסרי שמניע את המלחמה. אני רוצה להשתלט על פיסת אדמה. אין פה איזה רוח שמניע את העסק הזה. זה מעניין ככה לנסות להבין.
זה לא לגמרי, כי
נכון, הייתה אידיאולוגיה.
הייתה להם אידיאולוגיה, וגם אידיאולוגיה, נגיד, של אנטי-בולשביזם.
נכון, גם תיקון עולם. הם חשבו שהם מתקנים עולם בזה. אני מנסה לחשוב מה זה אומר. אז הסברנו את זה בשבוע שעבר. אמרנו שהנאצים, האידיאולוגיה שלהם הייתה כזו שזה נגד מוסר. זאת אומרת, הנאציזם טען שכל המוסריות היא מה שמשחית את העולם, את החברה. המוסריות שהיהודים הביאו אותה, היא משחיתה את החברה. ולכן אם אנחנו רוצים באמת לפתח את העולם, אז צריך לתת לצד הברברי להשתלט. בדיוק. זאת אומרת, זה אידיאולוגיה, במובן הזה ניטשה באמת היה אחד מההוגים שהניעו את הנאציזם. עוצמה, השאיפה לעוצמה, הרצון לעוצמה. למה? כי אם אתה תהיה עוצמתי, אז יהיה לך קיום, כי ככה העולם עובד. ורוחניות זה דבר שהוא מחליש את הקיום, זה לא מחזק את הקיום. ועוד פעם, מאיפה זה מגיע? מתוך מימדים גסים, תפיסות גסות של מי שמרגיש שהרוח היא לא מה שמניע את העולם. מה שמניע את העולם זה מטריה, חומר. האידיאולוגיה שלנו זה שאנחנו מאמינים בחומר, בחומריות, בברירה הטבעית. ברית מילה זה מראה שאתה מנסה, לפי הרמב״ם לפחות, להחליש את הצד החומרי שלך. כי אתה אומר, הצד החומרי צריך לעדן אותו, צריך לזכך אותו. זאת אומרת, הייתי אומר בעומק, ברית מילה היא בעצם ליצור דיאלוג. כי הצד הגס החומרי הוא צד שלא קשוב למימד הנשי. זאת אומרת, המימד של החומר. מתי שאדם עושה ברית מילה, מה הוא אומר? אני קוראת ברית עם החומר. אני קוראת איתו ברית, אני לא זורק אותו לפח.
אלוקים קיים לי בחומר.
כן. זאת אומרת, המימד האצילי נמצא גם בתוכי, בתוך הגוף.
בריתי בבשרך.
ורק אז הוא יכול להוליד את יצחק. כלומר, אחרי שאברהם אבינו עושה את הברית, הוא יכול להוליד את יצחק, הוא יכול להוליד את הצד הנקבי של הקדושה. הצד הנקבי של הקדושה זה הצד של הארץ.
אפשר להתאפק להגיד שם. זה פגולה של
הפיצבור ביד במהלך ראש מילה. אמת? כן. בפרשת וירא. שנשמע. וואו, זה לא ידעתי. אז שוב, להסיק מזה מסקנות, לקפוץ למסקנות זה קל, אבל יש פה בעיית זהות עמוקה שעם ישראל עובר, ועובר איסורים קשים מאוד בדור שלנו על הדבר הזה. הסיפור של פיצבורג הוא עוד קומה בתוך הבירור הזהותי הזה שקיים בתוכנו. כן.
אז
הוא עובד למקודם,
אז
אמרנו
שהיה חברה,
אני
גרון אלוהי
הוא התשתש בגלל שהוא לא בורר מספיק, זאת אומרת, הוא לא היה מספיק חד וברור מה הסיבה שהניעה אותה, את כל המהלך הזה, כן, ו...
ואז הצדדים הזה הלאומיים תופסים יותר את המקום.
נכון.
ובאמת יש חוסר חלק קצת, ואז מה קורה?
זה מה שהוא כותב.
שנייה, אבל יכול להיות שנגיד, הרב אמר שבהמשך רב חוקי לדבר על הציונות, אבל הציונות לכתחילה היה לה סוג של אידיאולוגיה, רק שכעבור זמן, האידיאולוגיה הזאת, כאילו קלטו שמה שרואים פה לא רואים משם, זאת אומרת, זה לא מספיק אידיאולוגי, כאילו.
למה? היום, אם תסתכל היום, אלא כאידיאולוגיה ציונית.
מה זה?
כי היא מסובכת, כי יש סיבוך. הסיבוך הוא מתי שאתה חלש, קל לך להחזיק באידיאולוגיה. לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה. אני חושב שהאידיאולוגיה הציונית היא עוזרת לך כשאתה נאבק על החיים. מתי שאתה הופך להיות החזק, ואתה כביכול מדכא, חלש, אז אתה אומר, איפה האידיאולוגיה שלי? מה האידיאולוגיה? מי הצדיק את זה שאני אדכא פה מישהו אחר? עם כל הכבוד לציונות, זה מצדיק את זה שאני אדכא עם אחר? זה הסיבוך שלנו היום. פעם אנחנו היינו האנדרדוג, אז אנחנו היינו אלה צריכים להיאבק על הקיום. בסדר, אז אתה אומר, אתה צריך להפעיל את כל הכוח שיש לך כדי לא למות. אבל פתאום אתה הופך להיות החזק, ואתה יכול היום להחליט לכבוש את עזה, ואתה תעשה את זה, ואז מה אתה עושה עם כל האנשים שיש תחתיך עכשיו? מה לעשות עם זה? ואז אתה שואל את עצמך את השאלות הקיומיות של מה? יש לי כוח, יש לי כסף, יש לי הכל. מה אני עושה עם זה?
ואז אתה לא שואל את השאלה, זה מה שקורה בציבוריות, כאילו...
כי זה מפחיד, כי זה מפחיד, כי זה שאלות...
ואז נשארים בקידוש כזה מדמי.
נכון, אבל זה שאלות, תדע לך ששאלות שבאמת, זה כמו שהרב קוק כותב במידות ראייה, בתוכחה, שלפעמים זה יצר הרע להוכיח בן אדם. כי מתי שאתה מוכיח אותו, יכול להיות שהמידה הרעה שלו, היא מגינה עליו ממידה הרבה יותר רעה. ומתי שאתה תוכיח אותו, אז אתה כביכול תרצה לתקן אותו, אבל הוא יהיה עוד יותר גרוע, כי הפלת אותו למקום יותר נמוך. לפעמים זה שאתה רואה שאנשים לא שואלים שאלות, זה מגונן עליהם, כי לפעמים פשוט זה כמו בן אדם שאתה תגיד לו, תגיד לי איזה עבודה אתה, תראה איזה עבודה אתה עובד. נכון, נכון. אז הוא רוצה להתאבד. כי באמת אין לו טעם לחיים. הדבר היחיד שהחזיק אותו, זה שהוא עבד באיזה עבודה מסכנה, הרוויח כמה פרוטות ליום וסגר את החודש, עכשיו אתה אומר לו שגם העבודה הזאת לא שווה. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לראות איך מוכיחים בצורה שלא תאבד מהאדם את טעם החיים. כי אם הוא יאבד את טעם החיים, אז הוא בעצם, הוא יהפוך להיות, יכול להיות אפילו שמאלני רדיקלי. כי הוא יגיד, צודק, באמת, מדינת ישראל אין הטעם. אין הטעם. כל הסיפור הזה, הסיפור הציוני, הוא טעות אחת גדולה. אנחנו מושחתים מהיסוד. מתחילת הסיפור אנחנו מושחתים. ואז הוא שונא את עצמו, שונא את המדינה, הוא שונא את הצבא, שונא את...
למה
אתה
חושב שמתחילת הציונות?
שהשורש היה כבר בהתחלה. השורש היה קיים כבר בהתחלה. אבל שוב, זה נטייה זהותית של האומה. זה נטייה זהותית, זה לא שמאלני, זה לא כללה. שמאלני זה נטייה זהותית שקיימת בתוך עם ישראל, שנוטה לצד האוניברסלי, הקוסמופוליטי. וזה קיים בנו. זה אברהם אבינו, קיבלנו את זה בירושה ממנו. וזה הצד שגם הוא לא מבין למה אנחנו צריכים ארץ.
שאלה
אחרת,
עכשיו אתה עכשיו מניח לראות, הצד
הלאומי אומר
שהוא לא
מחייב,
אבל
לא, יכול להיות שאומרים
שעצם זה שיש
התגובות
של אנשים, הוא מחייב,
כלומר... בטח. כוח,
זה עוצמה.
בטח. אמרנו את זה, בכדורגל, זו דוגמה מאוד מאוד טובה. בן אדם מרגיש עם הקבוצה שלו, זה וואו, וואו, אבל זה יכול להחזיק עד שלב מסוים. בטח. כמה יכול להחזיק אם אתה מרגיש שאתה מנפנף בדגל שאתה מרגיש שהוא ריק כבר מתוכן? אתה אומר וואלה באמת כאילו סתם אני כאילו מנפנף איזה דגל, ואתה אומר רגע, מה הדגל הזה? הדגל הזה למה? הקבוצה הזאת גם ככה כבר לא כזה מי יודע מה. זה מה שנקרא, זה לאומנות. זה הדוגמה ללאומנות. מה זה לאומנות? זה אומר שאני מחזק את עצמי על ידי עצמי. עצם העצמי זה החיזוק, זה מה שמחזק אותי. וזה בעיה. לאומנות זה, זה אומר שאני מצדיק את עצמי בגלל שאני לאום. זה אומר, אני נגיד עושה מעשים מושחתיים, לא מוסריים, כובש עמים אחרים, הורג, הורס, ומה הצדקה? כי אני, ואני, ואני, מי אתה? מה אתה? זאת אומרת, השמאלניות היא בעצם סוג של ערעור על הלאומנות. על מימד לאומי ללא אידיאולוגיה. אבל הוא הופך להיות שנאה עצמית. נגרע לשנאה עצמית. קחו את כל מה שאני אומר במקרו, קחו את זה למיקרו. זה כמו בן אדם שאומר, מה, יש לי זכות קיום, לא? יש לי זכות קיום, אז מותר לי, מותר לי לעקוף בתור.
זה אני.
כן, זה אני. ואז אומרים לו, רגע, אבל למה, למה זה אנוכי? למה זה אתה? מה, מה, מה אתה? מי אתה? ממה אתה שואב את הכוח שלך להיות אתה? ואז נהיה בתוכו איזה מימד ששונא את עצמו. אבל באמת אני לא שווה כלום. באמת, אני באמת לא כלום. אני רע. אני רע, כולי רע. מההתחלה אני רע. רק רוצה דברים רעים. מה אני רוצה? להתעיין, שאני לא אהיה. זאת אומרת, לאבד, שהקיום שלי יאבד. זה המימד השמאלני. זאת אומרת, המימד השמאלני זה המימד שהוא כל כך מתאב את המימדים הפרטיים שלו, שהוא רוצה דברים גסים לעצמו, שהוא אומר, בוא נהיה כבר כמו כולם. בוא נהיה כמו כולם, כל הסיפור הישראלי הזה הוא בלתי נסבל. זה קשה, תבינו, זה לא כאילו, מה שאני אומר, זה כאילו, הרבה פעמים מציגים את זה בצורה דיכוטומית כזו, של שמאלנים, ימניים, הימנים צודקים, השמאלנים. השמאלנים נוגעים בנקודה מסוימת, בנקודה שהם אומרים, אם אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים לדעתנו, כי אין לזה הצדקה, מבחינה חילונית. למה שאתה תחיה? איסורים, איסורים. יש איסורים של רוחא דמלכא משיחא קוראים לנו. אז רק נקרא את זה, כי גם ככה תהיה לנו הפסקה בגלל המילואים, אז רק נסיים את הפסקה, ונסיים את הפסקה בלי הסבר כל כך, ואתם תראו שזה... אז תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. ולא טובה לפנות אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי, אבל כאן תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה, הכוח המכני של הצד הלאומי, ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית. אפשר לומר תרתי משמע, קיבוצית. אבל לשד החיים ילך ורפה, הלוך וחסר. לשד זה הצד של התוך, תוך החיים. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל את צביונו. צביונו, הכוונה זה המגמה שלו, התוכן של החיים שלו. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני, וגבולם ילך הלוך ויתרחב.
מה זה? זה כאילו אגואיזם כזה?
כן, כן. זה כמו...
זה יכול להיות אפילו אלטרואיזם לאגואיזם, כלומר. אדם שאומר,
אה, אתה
לא שווה אם היא לא מביאה כסף, כאילו, אין עניין שבדיוק...
מילקי.
עניין שהיא תביא כסף לנכים עכשיו, קצבת...
לא, זה דווקא מימד מסוים שאתה אומר, רגישות, קצת רגישות ל...
כן, אבל יש רק, אבל המימד, לא סתם,
המימד
מתחברות מאוד עם השמאלנים. כי יש רק את הרגישות.
לא, אני,
יש
אני,
אדם לאדם.
אז אני לוקח את הדוגמה, אני לוקח דוגמה יותר קיצונית. הצד של המחאה של המילקי, או הקוטג'. כאילו, מה הרעיון? בחוץ לארץ יותר טוב. בחוץ לארץ יותר טוב. במדינה הזאת, מה? אין כלום. אין שום דבר. עכשיו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאותו מקום. עכשיו, פעם שמעתי משל מאוד יפה לדבר הזה. זה כמו להקה שהייתה אוהבת לנגן ביחד, והיה לה כיף. והיא הרגישה טעם לנגינה המשותפת, ואז לאט לאט היה מריבה ביניהם, ואיבדו את כל טעם הנגינה, הם לא רצו יותר נגן. אז מה עולה מתי שכבר לא כיף לך להיפגש עם החבר'ה שלך בלהקה? כסף, כמה אני מרוויח? כמה אני מרוויח מכל העסק הזה? כאילו, כיף, לא כיף לי כבר פה. אין לי סיבה פנימית שמניעה אותי לדבר הזה, אז מה אני מחפש? הנאות מכל מיני סוגים, תביא לי יותר כסף, עוד כסף, וזה, ועוד, וכבוד, וכל מיני דברים כאלה. מתי שאין לך טעם לחיים, מתחילים להרים את הראש כל הדברים הנמוכים. ככה זה. אז הוא אומר את זה בצורה מאוד חזקה. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. זאת אומרת, זה אין רע בצורך הפרטי, אבל זה כבר הופך להיות צורם, זה כבר לא הרמוני. בן אדם כל הזמן צועק את הקוטג' והמילקי שלי והכיף שלי וה... וגבולם ילך הלוך ויתרחב עד כדי שרירות לב, ועימה יאוש ובחילה בחיים ובמציאות. בן אדם מאבד, מרוב שהוא כבר רוצה דברים לעצמו, הוא כבר גם מאבד טעם החיים, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. אין אמת ואין חסד ואין דת אלוהים בארץ. האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט, ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה. צבא מרומה כשלו, וכיסא ממלכתה התנודד. תראו איך הרב מסביר את הפסוק בצורה יפה. מה זה צבא מרומה? זה הידיעה אלוהית. צבא מרומה זה הידיעה אלוהית, המרום. וכיסא ממלכתה התנודד, בגלל שצבא מרומה, שזה הידיעה אלוהית, הוא כשל, אז הכיסא גם כבר לא יושב. נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה. וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום, במרום, הידיעה האלוהית, ועל מלכי האדמה, על האדמה, הידיעה הלאומית. רק נעביר את זה עד הסוף, תראו שהוא פשוט מרחיב את הדבר הזה. החברה הלאומית כשבאה במשול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. החומריות תימצא לה, אז לחברה נחנקת תחת סבל מסע החיים מחוסרי המטרה. הטעם והתוכן להכיש לרפואות תעלה על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מאומה המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי קלקול נמוכים, חסרי און והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כל אלה יחגירו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות. אבל עכשיו, מאומה לא תיסנה בעמלן, המוות השחור, הדומם והקר, ביטוי ציורי לצד הלאומי שחסר את המימד הרוחני, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובעים. הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב החסף, וכל רוח אין בקרבו. מזעזע. הפסוקים, הפסוק האחרון זה חבקוק בית יוטט, והפסוק הקודם זה ירמיה ולמד יוד ג' וממבב יוד א'. חזקים וברוכים. כהן, תודה, תודה רבה. תודה. מה? כן, זה מה שנקרא, יש מתח, תישארו במתח. זה מילואים, אני יוצא למילואים. יכול להיות שעדיין לא ברור הסדק, אז יגידו לנו איך זה ישתנה, נראה. העיקרון במילואים כל הגבול חודש, אבל אנחנו, אני משאר שאני אהיה שבועיים, ממש מחזק.